אז בואו נראו, ויגה 2 זאת אומרת, אני אסביר לכם, ויגה 2 זה רק מהר"ל, ויגה 2 זה כשאני הוספתי עוד מקבילות, אז פשוט רק שתדעו את הסדרי העבודה שלי. אז בואו נראה קצת כמה דברים, יש פה דבר אחד מאוד מאוד עקרוני, שנראה אותו בהמשך, אבל בואו נתחיל ככה סתם, זה מאוד יפה. פסוק י"ד, בעמוד 2, פסוק י"ד, כן? ויפול אל צווארי בנימין אחי ויף, ובנימין בכה על צוואריו. זכור לכם פסוק כזה? ומה רש"י אומר שבכה את הצווארו, שני מקדשים, צווארי בנימין, השני מקדשים. בראשית רבה, כאמר שם, כמה צווארים היו לבנימין, אלא על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו, עתידים לחרב. ובנימין בכה על צוואריו, ראה שמשכן שלו עתיד לחלקו ועתיד לחרב עד כאן. כלומר, אצל יוסף היה רק משכן אחד, אצל בנימין היו שני בתי מקדש, כי בירושלים נחרבו שניים, ובשילה נחרב רק אחד. אז זה החשבון, שבנימין בוכה על מקדש אחד, ויוסף בוכה על שניים. יש לי תמוה, נדרש את זה, מה ישנם צוואריו? מה ישנם מצוואריו דגמרו לשון רבים, כמו ידיו ורגליו? כלומר, צוואריו זה לשון רבים, מה פתאום בנימין בכלל צוואריו? למה זה אחד, למה מהמילה אחד כאילו רד? צריכים לדעת שזה לא אחרי שאנחנו יודעים שרק משכן אחד, אלא מלכתחילה כבר אז הוא בוחר על, על, על משכן אחד, כי כתוב צוואריו. אם כן, מה החילוק יש בין צווארי בנימין ובין צווארי בנימין, ביפול צווארי בנימין אחיו, ששם כתוב צווארי זה לשון רבים, ובין צוואריו זה גם לשון רבים. עכשיו תראו את הפירוש הנחמד הזה. פירש הרד"ק, שלכך יבוא לשון צוואר בלשון רבים, מפני שיש בצוואר שני צדדים. קדים, אחור, ימין, שמאל, איך תדע. זה שיש בו שני צדדים נקרא הצוואר בלשון רבים. ולי נראה שנקרא צוואר בלשון רבים, כי מן הצוואר ולמטה כל האיברים הם שניים שניים. שתי ידיים, שתי רגליים, גם גוף האדם, הן צלעות לימין האדם, צלעות מיוחדות, מצד שמאל צלעות מיוחדות. אבל הצוואר מחבר שני הצדדים יחד. כלומר, יש פה איזו תפיסה מעניינת, כאילו הצוואר הוא החיבור של ההיבטים השונים של האדם. בצוואר פתאום האדם נהיה אחד, זה צוואר הבקבוק הזה, כן? הוא נהיה אחד. אז פני זה הצוואר יקרה לפעמים לשון רבים, פני שהוא חיבור שני הצדדים, לפעמים לא הכי לפי שהוא אחד גם כן, והוא עיקר הטעם. כלומר, יש פה מצב, אף על פי שהצוואר מבחינה תחבירית הוא בלשון רבים, אבל הוא אחד. ולכן כשכתוב צווארי, אז זה ריבוי צווארים. אבל צוואריו זה הצוואר שלו, אבל הוא אחד. אז זה, אני נעבור עליו, לא, המשך פחות משהו. טוב. פסוק כ"ג. לא, שנייה אחת, נדלג על זה. טוב, אני רוצה לראות איתכם משהו שחשוב לי מאוד. פסוק כ"ז. אוקיי? יש לכם בעמוד הרביעי, אני חושב, חמישי אפילו. יש פסוק כ"ז?
יש.
סימן מסר להם, והיה אותה עגלות אשר שלח יוסף בשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, סימן מסר לו, כי כשעסקנו, מה עסקנו כשנפרדנו, זה היה שעסקנו במה? ברגלה ערופה. ואם אתה אומר, למה היה עוסק בפרשת עגלה ערופה כשהיה פורש? למה? אין לומר שכן אירע המעשה, שבמקרה הם למדו אז בדיוק פרשת כי תצא. במקרה שלמדנו פרשת עגלה ערופה, אם כן מנהד העשה שיזכור את מה שעסק עמו פרשת עגלה ערופה. כלומר, שיעקב יזכור מה בדיוק למדו, בגלל ש... אז הוא חשב שהלימוד היה מכוון לאיזושהי מטרה, הוא הרגיש שהיה רלוונטיות ללימוד, ולכן הוא היה בטוח שבחירת הסוגיה הייתה קשורה למה שקורה. ויש מפרשים שכאשר יעקב מלווה את יוסף עד עמק חברון, היה אומר יוסף לאביו שיחזור לו איתו ואל יטריח את עצמו. השיב יעקב שמצווה גדולה היא בלוויה, בלוויה, שהרי מי שאין מלווה הוא שופך דם, כי דכתיב פרשת עגלה ערופה, ידינו שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו ודרשים להם חייה, סל כדאי תחשו זקני בית דין שופכי דמים, אלא לא פטרנו בלא לוויה, למדת שמי מי שאינו מלווה כאילו שופך דם. ויותר אחר כך מה אומרת, וכל המתלווה, אם ליוו אותך אינו ניזוק. ולפיכך ידע יוסף שיעקב ידע שפרשת העגלה ערופה פירש ממנו, שהרי יזכור עניין הלוויה שם מלווה אותו, כי מטרת הלוויה הייתה שהוא לא יהיה ניזוק, ועכשיו גדיים מתנפרה שבאמת הוא לא ניזוק. ויראה שלכך שלח סימן זה, מפני שרמז לו, שאיך יהיה ניזוק אחרי שהיה מתלווה, לכל המתלווה אינו ניזוק, לכך ידע יעקב שבאמת הוא שהוא חי. כלומר, זה שהוא הבין, יש פה גם רמז, שזה מוכיח שאני חי, כיוון שאני שולח לך רמז לפרק בפרשת עגלה ערופה, שבעצם היא הייתה צריכה לגרום לזה שאני אהיה חי, אז אם אני שולח לך את הרמז הזה, זה עוד יותר מוודא שאני חי. יש לך פה... יש לך רמב״ם?
כן.
מה אני רוצה? יד החזקה. הלכות תווה. הלכות תווה זה בספר שופטים. נכון?
כן.
פרק אחרון של הלכות אבל, מה זה?
פרק 14.
יכול להיות שזה פרק י' ג', אבל בוא תתחיל מ-14, נראה מה, איך זה מתחיל.
מצוות עושה של דברי מבקר חולים ולנחם מבינים ולהוציא אמת ולכן סגרה וללוות האורחים ולהתעסק בעוד זאת.
ללוות האורחים ולסגרה. כן, אתם רואים? אוקיי, עכשיו תמשיך לקרוא בנחת רק. אני יודע מה כתוב.
אוקיי, לבות האורחים ולהתעסק בכל צורכי הגבורה, לשאת על הכתף וללף לפניו ולספות ולחפור ולקבור וכן לשמח את הכלה והחתן ולסעודם בכל צורכיהם ואלו הן גמילות חסדים של גופו שאין להם שיעור. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות.
אוקיי, הלאה.
שכר הלוויה מרובה מן הכל.
פתאום, רשימה יפה של דברים. ושכר הלוויה? תראו, זה רמה. שכר הלוויה, מה? תמשיך לקרוא.
מרובה מן הכל, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו בדרך חסד שנהג בה, מאכיל עובדי דרכים ומשקיע אותם ומלווה אותם. וגדולת הכנסת דרכים, הגבלת בני שכינה וכו'.
הלאה, ולוויה...
ולוויה מזל מהכנסתם.
עכשיו, מאיפה הוא רואה חוק שחקק עבר, מאיפה הוא לוקח את זה? נניה, נכון? נראה מה... ולוויה מקבלת פתאום נפח עצום. אז קודם כל זה לא סתם שאני מדובר על הרופאה. קודם כל אם זה מה שאברהם לימד, אז יעקב ממשיך את... אז זה כתוב, תמשיך הלאה לקרוא, אז תראה שזה כתוב. הלאה?
כופין הלוויה כדרך של כופין לצדקה, ובית דין לא מתקנין ששלוחין הלוות לאדם עובר ממקום למקום. ואם נתעצלו בדבר זה, מעלה עליהם כאילו שפכו דמים. אפילו מלווה את חברו 400, יש לו שכר הרבה, וכמה שיעור לוויה שחייב לאדם בה, רב התלמיד על דיבורה של עיר, ויש לחברו עד תחום שבת, והתלמיד לרב הפרסה, ואם היה רב מובהק עד 3 פרסות.
ההלכה הבאה כבר לא עוסקת בלוויה.
לא.
מאיפה זה לקוח? כתוב ואברהם עודנו עומד עמם לשלחה, נכון? זכרון פסוק הזה? פרשת וירא. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם... יש לך פסוקים שם? נמצא אצלי גם כן. מה כתוב?
ויקום משם האנשים וישקיף על פני סדום, ואברהם הולך עמם שלך.
הולך עמם לשלך. זאת אומרת, הולך עמם שלך, זאת אומרת שמה? שום דבר אותה. מפורש. ועל זה, כי דעתי, למען אשר יצווה את בניו בתוך רב ושמרו דרך השם. מה כתוב אצל יוסף? וישלחהו. מהם חברון. זאת אומרת, יש זיקה בין עומד עמם לשלך לבין מה שכתוב אצל יוסף, וישלחהו מעמק חברון. זאת אומרת, נושא של לוויה הוא נושא שמופיע ומקבל נפח מאוד משמעותי. שאלה מה הנפח הזה? בואו תראו דברים יפהפיים במערל.
כולם יודעים שזה יותר מהפרחים,
זה לא כתוב מפורש. זה לא כתוב מפורש, נכון. אני, טוב, נראה את הסברה. אני אגיד לכם, הסברה שאמרתי לכם את זה פעם, אני חושב שפעם דיברנו על זה כבר פעם, הנושא הזה של לוויה. לא יודע, דיברנו, לא זכור לכם. יכול להיות שמישהו אחר היה פה, זה גם יכול להיות, אבל לא. אבל חוזר על זה הרבה, שככה נראה לי בתור פשט נחמד, כשחוזרים על מנהגי הבדואים, אז כל אחד מאיתנו למד על סיפורים שהבדואים מכניסי אורחים, נכון? ולא רק למכניסי אורחים, ברגע שנכנסתי אורח, והוא אורח שלי, אז הוא תחת חסותי, הוא איש חסות שלי, נכון? ובעצם, אם אני מלווה מישהו, אני מפגין שהוא אורח שלי. כי כשהוא אצלי בפנים, הוא מפגין, אצלי בפנים אף אחד לא יודע. אבל אם אני מלווה אותו, אז אני מפגין שהוא איש חסות שלי. בעצם מה נותן חסות לאורח, זה זה שאני ליוויתי אותו. וליוויתי אותו, אמרתי בעצם לכולם, חבר'ה, מי שיגע בו, יש לו עסק איתי. לכן הליווי הוא קריטי. הליווי הוא באמת, בעולם הערבי הזה של, של הכנסת אורחים, הליווי הוא ההגנה שאדם נותן לאורח שלו, עד שהוא יגיע למקום הבא. זה נראה לי פשט כשלוקחים את ההקשר. אבל זה פשט מסכימי כזה, מה לעשות. אוקיי, ועוד, אנחנו עוד נשתמש במקורות הזה, לא במקורות האלה, אבל עוד מקור אחד מעניין פה. ועוד זה האדם נברא בצלמו של אלוקים. כן, אדם, כתוב. כאשר אדם יש בו צלם אלוקים, אז נאמר, הורדו בכל חיית ארץ, והכל יראים לפניו. אף המזיקים אינם מושלים בו. החל מקטיעים, זה חזל אומרים, מוערי מחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ומזה למדו, חזל, תינוק בן ימו חי אין צריך שמירה, אין צריך לשמור אותו מן העכברים, או לגלל עוג מן חמשן שמת, צריך לשמור אותו. והכל הוא, למה לא צריך לשמור? בסדר?
כן.
מה? חיפשת אותנו בחוץ? חיכית לנו, חיפשת אותנו?
לא, מתחילים בשש וחצי.
לא, לא, מתחילים בשש ורבע.
אז...
מי עוד מחכה? יש עוד מישהו בחוץ מחכה?
לא, לא.
מה? אני... סליחה שהייתה אי הבנה. יש שם... ספרה שקוראים לה מהר"ל, פה, ובתוך הסדרה, אה, הוא מתחיל, טוב, התחלת, בסדר, אז בואו נראה את זה, אנחנו, והכל הוא בשביל צלם אלוקים הזה שיש באדם שראוי לכבוד, זאת אומרת, כל הבריאה מכבדת צלם אלוקים, לכן הוא רוצה להגיד פה, זו תפיסה קצת מעניינת, זאת אומרת, שבעלי החיים, הם מגיבים לא לאדם, אלא לאיזשהו יראת כאות וצדק, מצד, עכשיו מה הוא אומר? ולפיכך, כאשר יוצא לדרך, ובני אדם מלווים אותו בדרך שהוא הולך עליו, אז בני אדם נוטלים אל צלמו כבוד, שאין מניחים אותו שיצא בלבדו, וזהו שנותנים לו לוויה בדרך, לכך נשאר הכבוד בדרך הזה. ואם אין מלווים, כאילו שופכי דמים, פירוש שנוטלים מנו צלמו אשר האדם נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, מה קורה? הצלם אלוקים שבאדם, הוא יוצר איזושהי רתיעה שלא יזיקו לו. עכשיו, בא במידה שאתה פועל, שהצלם אלוקים, אתה תלך עם הצלם אלוקים שלך, אז אתה, עכשיו, זה שבני אדם מחשיבים אותך, זה שבני אדם מכבדים אותך, זה שבני אדם מתייחסים אליך בכבוד, זאת אומרת שהם תופסים שיש בך צלם אלוקים, לא, לא ברור מה זה בינתיים, בסדר? ועל ידי זה, אתה זוכה אל הצלם מופיע איתך, וכיוון שהצלם מופיע איתך, אז הוא מרחיק את המזיקים. אבל אם לא מלווים אותך, זאת אומרת שאין התייחסות כזאת אליך, לא מתייחסים אליך כאדם שיש לו צלם אלוקים, לא נותנים לך את הכבוד הזה, לא נותנים את הכבוד הזה, אז אתה בלי זה. ואם אלה, ואם כפשור דמים, כי בעצם כבר עכשיו הם נטרלו את הצלם אלוקים שבך, ואז אין לך יכולת לעמוד. וביטול הצלם הזה עצמו, שפיכות דם לגמרי, שיש ביטול אל הצלם הזה, כן? ביטלו אותו, וכתיב שופך דם האדם באדם, דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם, הרי לך כי עיקר שפיכות הדם הוא שמבטל, בשביל שמבטל צלם האלוקים שיש לאדם. כלומר, מה עשית כשהרקת, פגעת בצלם אלוקים? ומי שאינו מלווה את האדם ואינו הוהג בו כבוד, ומניח אותו לצאת יחידי, הרי מבטל כבוד הצלם הזה שאדם צריך לזה בדרך. במיוחד, אדם צריך בדרך להתלוות הזאת של מה? של הצלם. מעניין. ועוד פה בחידושי אגדה שמצאתי, ופה יש דבר מאוד מעניין סביב העניין הזה. בואו נראה. זקני אותה עיר... מצאת שם מהר"ל?
כן.
קשת, כתוב קשת?
כן.
קשת? תיקח את בראשית ואת שמות, ושם תמצא. תעביר אליך את בראשית ואת שמות בינתיים. המשך לבוא. בראשית אחר כך תפתח את ויגש 2. אוקיי? אז חז"ל אומרים, הנושא של שפיכות דמים, כתוב שזקני אותה העיר אומרים, רוחצים דם מים על מקום עקיפתה של העגלה, ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית וכו', נכון? אז כי יעלה על דעתך שזקני העיר הם שופכי דמים, אלא שמה שלא פטרנו בלא לוויה. זה מה שמופיע שם בפרשת כי תצא. אז אוקיי, אני רק אגיד לכם להערה, להערת אגב, מעניינת, אבל היא באמת מעניינת, מי זה לא פטרנו הוא בלא לוויה? את מי לא פטרנו בלא לוויה? לפי המהר"ל, לפי הפשוטם של דברים של יוסף, לא פתרנו את מי בלי לוויה? את יוסף, נכון? את האדם שמתלווה. אבל בירושלמי יש דיון מעניין מאוד על זה, אם לא פתרנו בלא לוויה, מדובר על הנרצח או על הרוצח. זה מעניין, נכון? זה מעניין. כלומר, האם אנחנו... איך אנחנו מונעים רציחות? על ידי זה שאנחנו מגינים על הנרצחים, או שבעצם אנחנו מטפלים טוב בפוטנציאל של הרוצחים. והירושלמי מביא מחלוקת כזאת. האם פטרנו בלא לוויה? זה שבעצם אולי לא דאגנו לרוצח כמו שצריך. כי אם היינו דואגים לרוצחים, מטפלים ברוצחים, זה מאוד מעניין. כי זה הבדל בין בבלי ובין בני בבל לבני ארץ ישראל. ובארץ ישראל הבבלי אומר שפרשו על הרוצח, ובבבל פרשו על הנרצח. תמיד היה לי איזו תחושה שבארץ ישראל יש אחריות, יש קהילה, יש ממשלה, אז תפקיד הממשלה גם לטפל ברוצחים, לא רק איזושהי קהילה שעוסקת רק, אוקיי? אז זה סתם הערה מן הצד שהיא מעניינת מאוד. בכל אופן, לא פתרנו ולא יש כל שאינו מלווה כאילו שופך דמים, אוקיי? השאלה מה זה? פירוש זה, לפי המהר"ל, כי כוח האדם הוא יותר כאשר הוא תוך כלל בני אדם, שאז יש לו כוח הרבים. כאשר אדם הוא יחידי נפרד, יש לו כוח פרטי, ואז פגעים פוגעים בו. שוב, זה קצת עניינים מיסטיים נתפס פה, כן? שיש לו צלם אלוקים שמגן עליו, אוקיי? חייב להזכיר שהרב עמיטל, זכרו לברכה, היה תמיד מסביר לנו את העניין בצורה מאוד מאוד מתקבלת על הדעת, שאדם שמלווים אותו, אז ראש אכפת ממנו. אדם שאכפת ממנו, אז אם תוקפים אותו, יש לו יותר כוחות נפשיים להיאבק. אדם שמרגיש שאף אחד לא מתעניין בו, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא אכפת לו, אז הוא מתייאש גם מעצמו. אז הוא תמיד פירש את זה בצורה מאוד פשוטה, שהליווי נותן כוח לאדם. הליווי נותן כוח לאדם, מרגיד, אכפת ממני, אני מתחזק. בכל אופן, זה לא כל כך נראה מהר"ל.
אז אני אומר את זה לגבי מזיקים.
מה?
אני אומר את זה בברכות נראה, אני אומר את זה לגבי מזיקים, שאם אדם, אם אדם הולך יחידי בדרך, אז המזיקים פוגעים בו, אם הולכים שניים, אז
נראים
לא פוגעים.
נכון, אבל זה מזיק עם כל הדברים האלה, אבל אני אומר, מה שרמב"ם ז"ל פירש את זה פירוש בצורה יותר... לכך כאשר מלווין אותו, כאשר נפרד מהבריות, ואין לכם לצאת עד שיעור מי, אז מה, או מה שהוא הלוויה, שאי אפשר להיות תמיד עמו וצריכים להיות בביתם, אז אי אפשר ללוות יותר מזה. צריך למצוא איזון בין הצורך ללוות לבין הצורך להיות בבית. אבל בכל אופן, זה מורה כי אינו פרטי, רק הרבים מתחברים אליו, ואז יש לו חיבור ודיבוק למעלה גם כן, עד שגם העליונים, גם השם יתברך, מתלווים אליו בדרך. פתאום איזה... אם אתה... כאילו, זה סימן כלפי שמיא שהוא חלק מהציבור, חלק מכלל ישראל. כלומר, כאילו, יש פה איזו תפיסה מעניינת, אבל שבעצם אומרת שקודם כל, כל הוא שורה בכנסת ישראל, בכלל ישראל. הקב"ה קודם כל יצא עם הציבור. עכשיו, כשהוא חלק מהציבור והציבור מתעניין בו, אז הוא זוכה להגנה של הציבור. וזה מורכי אינו פרטי, רק הרבים מתחברים אליו, ואז יש לו חיבור ודיבוק למעלה גם כן, עד שגם שהתברכתונים בדרך. ואם מנחים אותו צריך לראה לחשב יחיד, כי לא היה לו שם בכלל הבריות. ואם הוא לא חלק מה... אז פגעים שולטים עליו. לכך אמור בסמוך שכל אשר מלווין אותו אינו ניזוק שרי הלוויה מורה שהוא תוך הכלל. וכאשר הוא תוך הכלל, אף העליונים מתלווים אליו עד שאינו ניזוק כאשר הוא תוך הכלל. אבל אם אין מלווים אותו, אז הם כאילו שופכים דמים, כי האמת הוא שהרי כל אדם תוך הכלל. בעצם, באמת אדם הוא תוך הכלל. כאשר הנחיל יוצאת ואין מלווים אותו, נוטלים מלכוחו אשר יש לו לכל אדם, לפיכך נחשב דבר זה כאילו שופכי דמים. לכך אמר ידינו לא שפכו את הדם הזה, אם לא ראו, לא בא ידינו לא תמונו למזונות, אם לא תמונו ללוויה, כי כל אשר ינחו ולא ישגיחו עליו, כאילו אין לו חלק בכלל. והרי מוצאים אותו מן הכלל מן אדם. ודבר זה נקרא שפיכת דמים, כאשר הם בוטלים כוחו ויתרה מזלי. אוקיי, יש פה... הדבר המעניין שאח שלי יראה לי, שאם מסתכלים בזוהר על הדבר הזה, על... אז שם מדובר לא הצלם אלוקים, מדובר על שכינה שמלווה את המתלווה. כאילו שהמהר"ל מתרגם את המושג שכינה למושג צלם אלוקים. זה מעניין, לא היה לי זמן ופנאי והיקף כדי לראות אם זה קורה עוד ועוד מקומות במהר"ל, שהוא בעצם מתרגם את מה שמופיע בזוהר בתור שכינה, הוא קורא לזה צלם אלוקים. אבל זה נכון שבעשרה שכינתא שריה, הביטוי הזה ש, שבתוך הציבור יש... צלם אלוקים, בזור היא כתוב שכינה, לא היא כתוב צלם אלוקים. זה מעניין שהמהר"ל מתרגם, זה באמת שאלה מעניינת התרגום הזה. בכל אופן, סימן מסר להם. ועד הכתיב, ואהר את העגלות, לא בפירוש שלח לו סימן הזה, אלא ברמז, שבעניין זה הייתי עושה כשפירשתי ממך, ולא שלח לו בפירוש עוד אחד סימן הזה, לפי שהמשמע שאם לא היה מלווה את יוסף, היה נהרג מאחיו, כלומר, שמה הציל אותי, זה שליווית אותי. וזה הצער לך, וחשוב כי יוסף מחזיק אותם כרוצחים. לכך לא שלח לו דבר זה בפירוש, אלא ברמז, שלח על ידי עגלות וכו'. טוב. עוד וורט חשוב לרגע אחד, ואז נגיע לשאלה, לנושא המרכזי. ויזבח זבחים לאלוהי אבי יצחק, אז רש"י אומר שחייב אדם לכבוד אביו יותר מכבוד זקנו, כי מוזכר פה אביו יצחק ולא מוזכר לוקה אביו סבו אברהם. רמב"ן הקשה על זה דאבי למכתב סתם, ויזבח זבחים לאלוהי אבותיו. ועוד הכתיב בחלום של יעקב, מה כתוב? והשם אלוקי אבי אברהם אלוקי אבי יצחק. אז משמע ששם הוא מזכיר אפילו קודם את אברהם ורק אחר כך את יצחק. ואין זה קשה כלל על דברי רזל. שוב, אתם רואים כמה הקפדה שלו שלא יקושיות על חזל? שמים לב? כי כאן שהוא קורבן, כי פה הוא בהסבך זבחים, אז כאן שהוא קורבן, אבל עדו מתקרב ומתקשר בו יתברך, עניין זה אלוהי אבי יצחק, שהוא פחד אבי יצחק קודם בוודאי. כלומר, אם אתה עוסק בהתחברות שלך לקדוש ברוך הוא, אז ההתחברות הראשונית שלך זה דרך אלוהי אביך. הדא את אלוקי אביך ועובדהו. זאת אומרת, אדם לראשונה נפגש דרך ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא מתחילה מהאל של אביו. ולכן, כשאתה עוסק פה בהתקשרות, בקורבן, אז קודם כל אלוהי אביו יצחק. אבל גבי תפילה, שזה מה שקורה בחלום יעקב, הזכיר זכות אברהם, זכות יצחק הסדר, ופשוט כמו שאנחנו אומרים עד היום בתפילה, וכו'. טוב. עברנו לדף הבא, ופה אנחנו עוסקים, אמרתי לכם שיש סוגיה שלמה של מה זה קיום המצוות על ידי האבות. ויש פה שיטת המהר"ל, היא נפרסת בפנינו פה בשלושה עמודים וכו', שלושה עמודים שלמים. אוקיי? אז בואו נראה מה שנספיק, אבל זה דברים חשובים באמת, אז נראה אותם מה השיטה. בכל אופן, ושאול בן הכנענית, ואת דינה אחותם, זו דינה שנבעלה לכנעני. כך סבר רבי חנינא פרשת משלח, שאין לומר כנענית ממש, אין שאול בן הכנענית, אלא הבן של דינה, שלא נגיד כנענית ממש, אפשר שאברהם ציווה שלא ייקח לבנו בנות כנעניים, ויעקב הנכד שמעון ייקח כנענית, אי אפשר שיעקב נתן לשמעון להתחתן עם כנענית, אלא חייבים להגיד שזה בן דינה. אופציה אחת. ואפילו מה דאמר נשאו שנשאו מיעקב כנעניות, כמו שפרש רש"י פרשת ויחי, כשהוא אומר להם, יעקב לא יישא אותי אחד מבין לכם שם מכנעני, אז למה כאן צריך לכתוב כנענית? שאם לא נאסר להם כנענית, אם כן למה כתב כאן בן הכנענית? הרי סתם הרבה היו בני כנעניות. אז לכן רוצים להגיד מישהי ספציפית, ואז הכוונה היא דווקא למי? לדינה, לא סתם כנעניות. ומה שלא כתב בן דינה, מפני שבא לומר למה נשאה שמעון? זה מפני שנבעה לכנעני ולא רצה לצאת מתו עד שישבה שמעון שישאנה, כך כתוב במדרשים. ותא המדרש זה יש לו סוד, כי ראויה הייתה לשמעון בעבור שכוח שמעון במידת הדין. כדכתיב שמעון מביא אחים כלי חמאס וחותם, דינה, שזה לשון דין, ראויה לו לשמעון שהוא מידת הדין, ואז הדברים הם יותר ברורים, למה אחרו מכל בני יעקב את שמעון, אז זה בגלל שהוא כך. אני קראתי את זה כי זה הקדמה להמשך. אך קשה, איך נשא את אחותו? ולאל פירש רשי, פרשת ועירה, גאונה בת אבי יחלו בת אמי, דמש מה אחותו מן האם אסורה. ופה היא אחותו מה? מן האם. ומן האב. אבל ודאי מן האם, כי... יש לומר דחתן סביר עלי, דחתו מן האם אינה אסורה. אחר כך שתם בפרק רבי, זה ארבע מיטות, ושם פירש רשי, אותו סביר עלי, דעד לכמה אברהם, מה אחותי בת אבי ולא בת אמי, לא שאחותו בת אם אסורה, אלא לקוש תמיד לכמה שהיא אחותו מן האב ולא מן האם. אבל עדיין קשה. כלומר, זה גם, הרי האבות קיימו כל התורה וידעו אותה ברוך הקודש, היו מקפידים שלא יישא כנענית ולא הקפידו הרבה על שבועים מהתורה. כל הזמן אנחנו מתפלפלים את מי נשאו, אז הקפידו לא יישא את כנענית, אבל מה? אחותו זה בסדר? מה הולך פה? איזה עיוות זה? אתה לא מקפיד על דברים קלים ודברים חמורים ונוראיים, אתה... עכשיו תראו פירושים מאוד מאוד מעניינים. יש מבחשים כי שאני קודם מתן תורה מלאחר מתן תורה. יש הבדל. מה ההבדל? כי כל האבות היו מקיימים את התורה כולה. היו מקיימים. אז צריכים לקבל להם את התורה כמה? כגרים שנתגרו. ואם הם גרים שנתגרו, אז מה יש לגר שנתגר כמה? קטן שולד דמי. אז אם הוא קטן, אז היא לא אחותו כבר, נגמר הסיפור. אוקיי? פירוש להחמיד את הבלבד, עניין קבלת התורה לא שייך בהם עניין אחווה, שיהיו אחים לעניין עריות, שלא הולדו מחויב מצווה, אלא הם קיבלו מאליהם. להחמיד את הכגרים שאין עריות בהם. לפיכך כל עריות שאין מן התורה, שניתנה לאחר כך, לא היה בנוהג באבות. נמל את זה מתרץ גם את מי? כגון יעקב שנשא שתי אחיות. ואברהם שנשא את דודתו, ויהודה שהיה מהבהם את קלתו, כל הדברים האלה הם... אף על גב דמין התורה אסור, והם היו שומרים את התורה. הרי אם מצד התורה אתה בא לאסור, והם קיבלו אותה עליהם, והם קיבלו את התורה, לא היה להם בזה קורבה. אבל קורבה מצוות עצמם לא נתבטלה. זאת אומרת, יש פה איזה מתח כזה שהוא רוצה לומר. מצד אחד יש בהם קרבה, אבל הקרבה שמוגדרת אל התורה לא קיימת. מילא היא לא קיימת לא לעת, לא לאיסור, כי אם מצד התורה אז הם כגר שנתגייר, ולכן הייתה, הבעיות האלה לא רלוונטיות. עכשיו, מה שיש פה, איזה דבר מאוד מעניין בהלכות גירות, הוא רוצה לטעון שהגיור שלהם הוא, תכף נראה, מה המשך. ואין להקשות, אם כן, יהיו יוצאי מצרים מותרים לקרוביהם, כי גם יוצאי מצרים בעצם התגיירו באותה צורה, ובעצם היו צריכים להיות דעה, קיבלו עליהם את התורה, ולא לידעו בחיוב, אז מילא יהיו מותרים לקרוביהם. איפה זה, עם מה זה מתנגש? עם חז"ל. חז"ל אומרים שעם בקברות התאווה היה בוכה למה? למשפחותיו, אומר רש"י שם על עסקי עריות, נכון? שנאסרו להם, שלפני כן היו מותרים להם. לכאורה הוא אומר אם כולם, כל דור יוצא מצרים הם גרים, וכל גר שהם גר קטן שלו לעד, אז לא היה להם שום בעיה בכלל. אלא מה? הוא רוצה להגיד בהלכות גירות, יש פה וורט בהלכות גירות, שיש מצב שבו, זה נורא הגיוני לדעתי, בואו מה מבחן התוצאה. איזה קשיה, דהם הוכרחו לקבל, דה הקפה למהר כגיגית כדלקמן, ולא אמרים בזה, דה כקטן שנולד. דה ודאי מי שמגייר בעצמו כגוי, כיוון שלא צריך לגייר, והוא מגייר את עצמו, אב ובירי אחת לגמרי. ישראל שיצאו מצרים, כיוון שהוא יכולים לקבל את התורה, והוא הוכרחים לזה, אין זה כקטן שנולד. יש פה איזה חידוש גדול בלכות גיור של כנסת ישראל, שכנסת ישראל בזמן מתן תורה, הם לא כקטן שנולד. והוא רוצה לטעון שזה בגלל מה? שזה לא היה בחירה חופשית שלהם. כלומר, אם זה בחירה חופשית, אז אתה באופן חופשי, אתה מתנתק ממה שהיית, ואתה מתחדש למשהו, להופך להיות משהו חדש, אז אתה משהו חדש לגמרי, יצרת את עצמך גר של גר כקטן שנולד. אבל פה, אני הייתי אומר סברה אחרת. כלומר, אני חושב שזאת הסברה. אבל אם נגיד שכנסת ישראל זה כקטן שנולד, אז אברהם, יצחק ויעקב הם לא אבותינו. נכון? אנחנו בעצם מנתקים את הקשר לאבותינו. אנחנו לא רוצים בעניין הזה. זאת אומרת, ברור שפה שייך להגיד שמישהו מצטרף לעם ישראל, אבל עצם הולדת עם ישראל היא לא יכולה להיות מתבססת על כקטן שנולד. זה שעם ישראל כולו מקבל הצעות תורה ומצוות ונכנס תחת כנפי השכינה, הוא לא... זה לידה קולקטיבית חדשה, אבל היא לידה שבעצם לוקחת את כולנו לפי... כל העץ הזה נשתל עכשיו במקום אחר, כולל השורשים שלו. הוא לא מתחיל מעכשיו משהו חדש. לא קוטעים אותו ושמים אותו במקום אחר. הרי כל העסק הוא לקחת אותנו עם השורשים שלנו. אז לא שייך להגיד בזה כקטן שנולד.
בכל מקרה זה, אבל שנגיד יצחק הוא לא הבן של אברהם, ויעקב הוא לא הבן של יצחק, וכל בני יעקב הם לא הבנים שלו. אז זה עדיין קשה.
אני לא יכול לעשות כל כך את ההבחנה שהוא עושה בין שני ה... לפי מה שאני אומר, אני לא ארוויח את מה שהוא רצה להרוויח. הוא רצה להרוויח שמה? שפה כפרטים עושה איזה... יש קרובה מצד עצמם שזה נשאר, מצד ההיבט שיושב המצאות בני נוח, אולי הם עדיין שייכים למשפחת אבינו, כמו שאני אוהב לקרוא לזה ככה בקיצור, משפחת אבינו, נכון, זה שם פרטי אברהם יצחק יעקב של משפחה זה אבינו. אז, אבל רק אומר, אומר לכם רק בהערת צדד, דע לך שאם כן, דין לא כן יקשה לך, דבר עדיין גרו, כמו פרשת משפטים, שהיו צריכים לדבר, אבילו אחי אליים דין כגר להיות מותר בעריות. אז רק אומר לכם בהערת אגב, אתם מכירים את הספר שר שמייטה? אז יש לשר שמייטה הקדמה. בהקדמה הוא מתפלפל במערל הזה. רק לראות לכם ש... אפשר לתרץ עוד. כי תודות יעקב שהותר להם ניסח אותם, הכל ברוח הקודש שהותר להם. אז יש פה משהו מיוחד, שהותר להם לשאת את הכנעניות או אחותם, כי יש גם דעות שבכלל הם לא נשאו כנעניות. הדעות שאומרות שלא נשאו כנעניות אומרות שעם כל ילד נולדה מה? תאומה, אחות תאומה, והיא הייתה השידוך של האחים. ואז אולי הם היו אחים מהאבא ולא מהאימא. לכן הוא דיבר על אחות מהאימא, שזה יותר בעיה. אבל הוא אומר משהו אחר. הכל הברוך הקודש הותר להם, מפני כי בני יעקב יהיו עם אחד בפני עצמו. אז הותר להם ניסה ביחד כדי שלא צריכים מתחברים לעם אחר. לא הייתה ברירה. כלומר, הם משהו בפני עצמו, אין אופציה לשאת כנעניות מבחוץ. זה לא שייך, זה מין בשאינו מינו. כאילו זה... לכן חייבים להיות בפנים, ואז יש היתר מיוחד של עולם חסד ייבנה. והרי, שימו לב, ההשוואה, הרי תמצא גבי אדם ראשון שותר לו לשאת את אחותו. כדי כתיב, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ואמרו לי חסד זרד ובין קין שיתיר לו אחותו. אחי נעם חסד גדול בבני יעקב שיתיר עם אחותם, כי בעצם הוא רוצה לומר, יש פה איזה דמיון מאוד מעניין, שכמו שאדם הראשון הוא מתחיל משהו חדש ואין אופציה אחרת, באופן מהותי לא היה אופציה אחרת לבני יעקב אלא לשאת מתוך אחותם. כי יעקב עם תולדותיו שווה לאדם בתולדותיו. הוא אומר מפורש את הדבר הזה שאמרתי. כי שאר האומות, אחר שאינם מזרע יעקב נחשבים כאילו אינם, זה לא נחשב, אין אופציה. כאשר נשאר תולדות יעקב לבד. מה ההקבלה? כי אדם הוליד כלל בני אדם, ומה יעקב עשה? ויעקב הוליד כלל ישראל נקראים אדם. אתם שימו לב עד כמה הוא שם פה איזשהו מין, עכשיו תחשבו, ריאלית, ומערל וריאל, הל זה טוב. אז מופיע פה המין החמישי, והמין החמישי הוא כמו כלומר הדרגה החמישית, דומם, צומח, חי, מדבר, ואז מופיע מה? ישראל, הופעת ישראל מקבילה להופעת האדם, ויש פה משהו בפני עצמו, כי האדם הוליד כלל מאדם, וכל כלל ישראל נקראים אדם, ואין הוא מה בעולם נקראים אדם זולת ישראל, כמו שכתוב, אתם קוראים אדם, ונעמוד עובדי עובדת כוכבים קוראים אדם, וכל העולם נקראים בני אדם, אבל כל ישראל נקראים מה? בני ישראל. מי זה ישראל? ישראל בן יצחק, בן אברהם. לכך היה מותר לשמעון לשאת אחותו לבדו. כמו שמדוי בני אדם כל אחד תרומה, כך היה עם יעקב מולדים תאומות, והכל היה ברוך הקודש, כי יעקב שהיה יודע ברוך הקודש ידע שמותר לשבטים אחותיו, כמו שהיהודים מקיים התורה ברוך הקודש, יהודים כאן להתיר ברוך הקודש. זה גם פורט חמוד, כן? מאיפה שהם ידעו, איך ידעו? ואין זה סותר התורה, כי נותן תורה אוסר, נותן תורה מתיר כמו שביעה. וכן הטעם, עכשיו אנחנו עוברים הלאה. מה שנשא יעקב שתי אחיות, אף על גב שהאבות היו מקיימים את התורה, כי כמו שידע יעקב התורה ברוך הקודש, ככה ידע שיש לו. ככה ידע שיש לו שתי אחיות. והם הגונים לו, כלומר שתי אחיות הללו, הגונים לו להעמיד את בית שלטים עובדי עולם משתי אחיות. ואין זה קשיא, אם ידע זה יעקב ברוך הקודש, הרי כל התולדות היו יודעים ברוך הקודש, כמו שפרשרה שאצל עתה ילווה אישי אליי, וגם זה היה ברוך הקודש. ואין זה שלא שמע התורה, זה שהוא נשא שתי אחיות, זה לא שהוא לא שמע התורה, אך כי הפה שעשה הוא הפה שהתיר. ומי שהיה מודיע להם התורה, הודיע להם גם כן זה, והודיע יעקב כי ראו לו שיש שתי אחיות, כמו שנאמר לו אליהו להכיר בחוץ, אז אותו דבר הוא עד שעה כזאת. טוב, עד כאן זה בסדר. ואז תראו את השלב הבא. ואל יקשה לך למה נחשב יעקב לגנאי מה שנשא שתי אחיות, כדי פרק הרבה פסחים. נכון שלעתיד לבוא, מביאים את הכל של ברכה, אבל מי יזמן? אז שם פוסלים את האופציה של יעקב בגלל שהוא נשא שתי אחיות. שלא ירצה לברך לעתיד בגלל שנשא שתי אחיות. אין בזה קשיא, כי זהו הגנאי, כי לא הותר ליעקב שתי אחיות עליו בשביל שלא ניתנה התורה לו. וזה ידע יעקב, מי שהותר לו דבר כזה בשביל שלא יצטווה. אף על גב שעל די רוח קודש עשה הגנאי, שסוף סוף דבר זה יהיה נאסר כשתיתן התורה. ואם ניתנה התורה לא אותה דבר זה יעקב. שלא מצאנו שיסור ערבה נדחה. יש פה משהו שבאמת, בסופו של דבר, משהו קצת בעייתי, שהוא נשא שתי אחיות. אלא מה, באותו זמן זה לא היה אסור ואפשר לקבל את זה, אבל זה משהו שבסופו של דבר הוא עתיד להיעשר. אז מה שעתיד להיעשר, אף שעכשיו הוא לא אסור, קשה לומר שזה משהו שאתה רוצה שיהיה כתוב בקורות חיים שלך. אז אתה אומנם מפרש באותו מדרש שלכך לא רוצה יעקב, בני שיעקב מוכן דבר שנאסר בסוף, של יעקב, כי יעקב קראו לו שתי אחיות פירו הקודש, זה קצת תנאי שמוכן לדבר שנעשה. כלומר, יש פה משהו יותר פגום, שיעקב הבין שיש בו איזה כאילו בעיה, שהוא בסופו דבר, העסק הזה יעשר, אז כנראה אם זה אצלו עדיין אפשרי, אז יש פה בעיה. לא אוכל יצחק, מי שבסופו דבר מברך זה יצחק. ודבר גדול הוא זה, וזה נראה ברור מאוד, וזה יקרה פרוש דבר כאשר תעמיק. אמנם, עכשיו הולך עוד שלב. אחרי שנאמר שבכל זאת זה כן בעיה, אז האם זה בעיה רצינית? עד כמה זה כן בעיה? אמנם, בשביל זה לא נאמר שלא קיים יעקב קרא תורה. שהרי יעקב אמר לעשיו, אם עשיו גרתי ותרי"ג מצוות, שמרתי. קיימתי. ואחת מהן שתרי"ג מצוות שלא יישא שתמה, שתי אחיות. אלא ודאי מה שהתיר לו דבר אחד, אין זה שעבר על התורה, כי התורה שעשרה היא שהתיר לו גם כן. אז כל מצד התורה מסתדר. כי הכל היה ליעקב פי התורה, כמו שפירשנו גם כן זה בפרשת תודות. ואם נשא שתי אחיות נוסף הראשונות, אז היה עוברה התורה. אבל כנשים אלו התירה לו התורה לגמרי, ואחרים עשרה. עכשיו תשימו לב מה הוא אומר. יעקב כן קיים איסור נשיאת שתי אחיות. אחיות נוספות הוא לא נשא. זה לא שהוא אמר לי מותר לשאת שתי אחיות ואני יכול להתחתן עם עוד שתי אחיות. זה היה יותר ספציפי, לא הותר לו לשאת שתי אחיות, הותר לו לשאת את מה? את לאה ורחל. כלומר, היתר הוא לא היתר של שתי אחיות, זה היתר של לאה ורחל, מה שאני רוצה לומר. ברמה המהותית יש הבדל אם אני אומר שאדם לא חל עליו איסור שתי אחיות, לבין מצב שאומר שיש מצוות עשה כאילו לשאת את רחל ולאה, זה מאוד שונה מה ש... אז לכן הוא אומר, הוא כן קיים את האיסור לשאת שתי אחיות, כי הרבה שתי אחיות אחרות הוא לא התחתן. אוקיי? ואין להקשורת שאמרה נשא דודתו, ומשה הקיב 12 מצבות. ואיך היו נוגעים יותר מה שקיבל אברהם על עצמו שלא יהיה הצבא, שנאמר כי דתיו מה נעשה צוות בניו בתוך הרב. וכך יקשה הרמב״ם. ואני רואה, אומר, וכן ראוי לומר, כמו שקיבלו אברהם את התורה ולמד אותה לבניו, הכנם ללמד לבניו איסור יותר שלהם, נהגו יותר על פי מה שלמדו. כלומר, הוא אמר מה מותר, מה עשו, ולמדו והם עשו מה ש... כבר אמרנו אותם מופלג פרשת שופטים להתיר הקמת המצבה, ינשם והותר לו. לכך היה משה רבן אב שלום מקים מזבח אחד לכלל ישראל ל-12 מצבות חושב בפני עצמו, ואני לא עבר תורת אברהם רק שעשה על פי רוח הקודש. וכן מה שנשא אברהם דתו, פני שקיימו אברהם כי בזה לא נעשה. ואף לגב שאברהם קיים הכל ואליו יעשו הכל, שהרי אברהם שמר כל התורה כולה, מכל מקצת מצוות נגיד נתן לי פי קבתם רוח הקודש, וכך נשא יעקב שתי אחיות, אמר דתו הכל מיד השם עליהם. פה יש איזה רמז שהוא לא מפתח אותו. אבל עוד בהמשך התפתח, שיש לו איזה עניין לבוא ולהגיד שדווקא אברהם קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ואחרים יש להם מדרגה פחותה. הוא רוצה לעשות הבחנה בין אברהם לבין יצחק ובין יעקב שאר ישראל עד מתן תורה. יש איזה עניין, דווקא אברהם שהוא מתחיל את כל העסק, הוא צריך להיות פרפקט. אחר כך זה יכול להשתנות. ואולי הטעם הוא, כי מפני שהוא מצווה גדולה כפריה ויהיה להעמיד את העולם, ולא מכל אישה האדם זוכה להיבנות, אז לכן יש עניין דווקא האישה הספציפית הזאת, ולכן יש פה משהו שדוחה, ולכן אמרם, כדמרים, ומות נשא אישה שעה 10 שנים, צריך להוציא 7 לא זכה להיבנות מן, וכך גם כמצוות הראיות שעשרה תורה יהודים שאין צריך לנהוג, ולמה אין צריך לדאוג? אין כל אישה ראוי להיבנות מן, אבל שאין נגזר בנות שעה זאת דודתו, כיוון שעדיין לא ימצאו, כמו שהאמת שהייתה ראויה לו, עולים 3 רואים, משה, אהרון ומרים, אשר לא היו ולא יהיו, וכן יעקב נשא שבות ועולים תצויים במסר השבותים, ואולי אחר כך נאמר שהיו סורים דבר זה ותן גזירת הקדוש ברוך הוא לא להתקח, לכך היו נוגעים יותר בו הקודש, זה היה נראה וראוי ונכון לומר. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב האחרון. אחרי שהוא בעצם מתיישב, פתאום אנחנו רואים שהוא דוחף לעוד משהו. אבל אני תמה על דבר הרמב"ן, שכשאר מה איך יהיו נוהגים יותר במה, יהתר במה שקיבל אברהם על עצמו. קושייה הזאת אינו מכיר אותנו לומר שהיו כל 20 שמונים את התורה, אף מצוות לא תעשה. מה בכך שהיה אברהם שומר כל תורה? בשביל זה אין לכך לומר כלל שהיו כולם חייבים. כי אין מצוות התורה שוות בדבר הזה. עכשיו הוא עושה דיפרנציאציה. כי תמצא כי אברהם ניתן לו ברית מילה, וליעקב ניתן מה? גידל נשה. כי המצוות המקבלים מיוחדים בהם. זאת אומרת, אברהם דווקא מיוחד לברית מילה, ויעקב דווקא מיוחד למה? לגידל נשה, וקורה פה משהו אחר. וכך אני אומר גם כן, כמו שתמצא מצוות שתבו שלא יהיו הכל שווים, כך מצוות שלא יצטבו מפלשם אינם שווים הכל. כי אברהם בפרט היה מיוחד למה? מסוגל לכל המצוות. ויצחק היה מסוגל במיוחד למה? למצוות שחיטה. מעניין. ויעקב למצוות שבת. יעקב מצוות שבת נחלה בלי מצרים. יש פה, זה לא סתם שהוא... אבל תשימו לב, אברהם כל המצוות, אבל האחרים זה כבר עניין אישי ספציפי. שכאשר תבין תדע כי אלו מסוגלים לאל מצוות בפרט, לכך יש לומר כי לא קיימו מי שלא מסוגל לכל המצוות את כל המצוות. כלומר, בעצם כל השאר אתה לא רוצה להגיד, הטיעון שקיבלו את כל התורה כולה זה לא טיעון שלא יורד לפרטים. זה משהו מאוד כללי, היחידי שבאמת ביחס אליו אומרים את הכל זה רק אברהם. אחר כך הוא מסביר למה כל אחד מהם אחרת. בואו תראו. מה שנספיק. אפילו אם אתה אומר, מאחר שכל המצוות הם מצוות צדיקים, שרים טובים, למה אין ראוי מחויב שיעשו הכל? כלומר, יש פה איזה מתח בין לבוא ולהגיד שהמצוות הם המעשים הנכונים המדויקים, או שהמצוות הם המעשים הנכונים ומדויקים לאנשים האלה. אני רוצה להסביר מה בעצם, למה המהר"ל מסתבך עם זה. כי בתפארת ישראל, שזה ספר שלו על התורה ועל המצוות, הוא רוצה לטעון את הטיעון הבא. זה לא שהמצוות אומרות מה המעשים הנכונים, כי אז זה צריך להיות דברים אוניברסליים. המצוות הם התיקון לאנשים מסוימים, לכן הם התיקון של כנסת ישראל. כלומר, המצוות הם באינטראקציה עם האדם שמקיים אותם. והאדם שמקיים אותם, זה לא כי זה המעשה נכון לבני אדם, זה המעשה נכון לך ולי ולא ולא. כלומר, יש פה משהו שהוא, עכשיו זה מה שהוא אומר פה. איפה אנחנו? זה העניין של לא קיימו, כי לא קיימו מי שאינו מסוגל לכל המצוות את כל המצוות. כי אם זה תלוי באדם. אם זה תלוי באדם, אז תלוי אם אתה מסוגל או לא מסוגל. לא מסוגל מבחינת היכולת, אלא אתה, יש לך סגולה לדבר הזה. ואפילו אם אתה אומר, מאחר שכל המצוות הם מצוות צדיקים שרים טובים, כלומר, אתה תופס שהמצוות ערכם הוא לא בגלל שהן מתאימות לי, אלא בגלל שהם מצוות צדיקים וישרים וטובים, ואז מלא ישר קופץ את השאלה, אז כולם? למה אין ראוי מחויב שיעשו הכל? שהרי מי שאינו מחויב בדבר, כמו הסומה, ליבד רבי יהודה, ואנשים מצוות שהן פטורות, מצווה או דאב דה מקבלים שכר. כלומר, זה ראיה שאף על פי שאדם לא מסוגל לזה, והוא לא, אפילו לא מחויב לזה, בכל זאת אם הוא בכל זאת עושה את זה. כלומר, יש ערך במעשה עצמו, ולא בגלל שהוא מביא לידי ביטוי משהו שקיים בי. זהו דווקא במצוות עשה שיש על זה שכר. המצוות הטובות הן מצוות עשה. אבל מצוות לא תעשה שאין קיבוץ שכר, מצוות לא תעשה, מחר שלא נצטבו, למה יקיימו? יש פה איזה חידוש גדול. כולם קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה, זה במה? במצוות עשה. מצוות לא תעשה, לא היה שום סיבה לעשות, לא הצטוות, לא לאכול בשר בחלב, תכניס טייק עם חמאה, למה לא? אומרים שזה טעים, תאכל כל הדברים שאחר כך יעשו, אין שום סיבה. כלומר, המצוות לא תעשה, לא היה שום סיבה שהקיימו. וראה לזה אנשים שפטורות מבל תטמאו ולא תשחית, אם מקיימים המצווה, אין להם שכר כלל הזה. והאחי נמי, למה להם להפריש רצון לדבר שאין אסור להם בזה? הרצות עשה יש לעשות לקיים, כי זהו רצונו של מקום. ופה יש משהו חיובי, אז יש קיבול שכר הזה. לכן תמצא תמיד זוות אשר שהיו מקיימים, כמו שקיטה ושבת, המצוות לא עשה אין דבר כך, שלא מסתבר לעשור, אחר שלא מסתבר, אלא עם אותו המקיים, ראוי שיהיה נזהר בהם. ואז יש לו דעה שמי היה ראוי שיהיה יזהר, זה הבדל בין אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד לפי משהו. ואומר אני כי אברהם היה מיוחד, עכשיו עוד פירוש, היה אברהם היה מיוחד לשמור את כל התורה, ואחר אמרו לו כי שמר כל התורה כולה בראש, שהוא מסוגל למצוות התורה. אבל זה רק אברהם. כך אמרם שנוסד טוב ויעקב שני אחרות, כי למצוות לא תעשה. ואם לא המצוות לא תעשה, למה יקמו אותם? זהו באמת דעתי. עד עכשיו הוא ככה, והוא נכון. ואז אתה צריך לתן טעם כלל הנסע יעקב שתי אחרות, כי מצוות לא צריך חיוב מעצמו, רק מצוות עשה. אפשר לעשות בהתנדבות רק מצוות עשה, לא מצוות לא תעשה. אבל אברהם בלבד הוא ששמר כל התורה כולה בין עשה ובין לא תעשה. והחילוק של עשה ולא תעשה ידעו לכל משכיל, כי מצוות עשה הוא קניין מעשה מפני שהיא קניין. אף אגב שלא מתחייב בהם לא יעשה יחסר מצד שקניין מעשה. כלומר עשה משהו, הוסיף משהו. מצוות לא תעשה שאין מצוות קניין המעשה, רק ששב ולא יעשה. אז אם ישבת ולא עשית כלום, לא קרה כלום. לא התחתנת, לא עשית. ולא רק שום דבר, בעיקר מצא שלא יעבור רצון בורית ברך שעשר עליו. וכל זמן שלא עשר, הקדוש ברוך הוא, כלומר, כל התועל של המצווה שאתה לא עובר על רצון השם. אבל אם רצון השם לא נאמר, אז לא עברת. לפי דעתי, אם קיים לא תעשה כשלא תצווה עליו, הוא גריעותה. שימו לב, עד כדי כך הוא מגיע פה בשלב האחרון, שאין לאסור עצמו בדבר שלא עשר אותו התורה. אוקיי. אנחנו עוצרים פה כדי שנגיע למיילי, אבל בכל אופן אתם רואים פה את השיטה לאט לאט מתפתחת עד כדי הבחנה חריפה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, ונעצור פה. יש פה עוד מערל אחד חשוב, אבל...